עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון. נתחיל בצד של הליכוד, חבר הכנסת פטין מולה, ליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום לך ולכל המאזינים.
אנחנו פה שניים, זה גם אריה.
אני לא יודע על מי אתה תשמח יותר. לא חשוב, כן.
נזרום.
תן לי קודם כל, לפני שאני מתחיל את הרעיון, אני לך ואנחנו מתחילים את הרעיון. אני רוצה באמת להודות לך, בן כספית היקר, על ששיתפת את הפוסט שלי על העזרה למצאת כלי על החתן שלי.
לפני הכל,
לפני כל המחלוקות ולפני כל הפוליטיקה, זה קודם כל אומר, אם מעיד משהו על אנושות, ויש לך את זה בגדול.
אוי, אתה מביך אותי, אתה מביך אותי, אבל אם כבר, אני שכחתי מהאירוע.
לא מביך אותך, האמת,
תגיד רגע, אבל
אתה יודע, צריך להגיד אותה.
הוא השיג כליה?
עוד לא, אנחנו...
אז אתה יודע מה, אם כבר אתה בשידור, אז תגיד כמה מילים, מה צריך, מה מחפש, כי אני זוכר שהדובר שלך ביקש, זה בכלל goes without saying, כמו שאומרים, כשיש פה בעניין של בריאות ואנושיות, מה צריך, מה הוא מחפש, מה הוא צריך?
הרי הוא, אנחנו לא ידענו, והוא בתאום עושה בדיקות בבית החולים, ונמצא שהוא עם ספיקת כליה מאוד מאוד קשה, כליה אחת לא מתפקדת, כליה שנייה היום הגיעה למצב שמתפקדת 12%, אנחנו שנה מתרוצצים עם בית חולים לבית חולים, ממקום, מעמותה לעמותה. היה לנו קשר רב עם כל הגורמים, אנחנו לא מוצאים תורם בעמותה, אלא תורם.
בן כמה הוא?
בן 37, איש ביטחון, היה בצבא, קצין חירניק, והוא חוקר במשטרת ישראל. הוא פשוט לא מתפקד, ואנחנו במצב מאוד קשה, עם שלושה ילדים ובת שגרים בקיבוץ בדרום הארץ, רחוקים מאיתנו, ואנחנו בקושי נותנים להם את העזרה מיידית, אבל אנחנו מתקרבים.
מי שיכול לעזור לתרום רעיונות דרך חבר הכנסת פטין מולה, לשכה בכנסת, את עובר מי שתגידו, ובהצלחה ונתפלל.
תודה רבה.
עכשיו ננשום עמוק וניכנס לתוך הג'יפה הפוליטית. תשמע מה אמר חבר אחד דודי אמסלם הבוקר ככה, אם מישהו עוד לא שמע את זה, אז בבקשה.
כן.
אמרת, אני לא פוסל אף אחד. את מנסור עבאס אתה פוסל? אם יסכים לשבת בתנאים כאלה ואחרים של הקואליציה, הוא פסול אוטומטית?
בוודאי, ממפלגות לא ציוניות לא יכולות להיות חלק מהממשלה כל עוד הממשלה לא מונה 61. אם מנסור עבאס רוצה להצטרף לאחר שיש לנו 61, אהלן וסהלן, אנחנו לא יכולים להישען עליו. היהודים,
מעניין.
נכון להיום, לא יכולים להישען, לא יכולים להישען על מפלגה אנטי ציונית.
מה אתה אומר?
הליכוד הוא בית של כל עם ישראל, ואני כמועמד
דתי
לליכוד, ונציג הלא יהודי בליכוד, וכדרוזי ישראלי, גאה בישראלות שלי, גאה שאני גר וחי במדינת ישראל, וחי ונושם ונותנתי את החובות, ואני אתן, יקבל את הזכויות. אנחנו לא צמודים ליור המפלגה שלנו. הוא המנהל את הכל, הוא אחראי על הכל, כולנו מלוכדים סביבו. מה שיחליט, מקובל על כולם.
הוא חצי שעה אחר כך אמר, מה פתאום אמסלם דיבר על דעתו ורק על דעתו, ולא פעם ראשונה הוא אמר. אז אולי מישהו צריך, רגע, אולי מישהו צריך להגיד לדודי אמסלם, בחייך תשתוק קצת.
חברי כנסת יכולים לדבר ולהגיד מה שהם רוצים, בתכלס יו"ר התנועה קובע, דודי אמסלם אומר דברים מלב לבו, אני ודודי אחים ועובדים ביחד ועבדנו ונמשיך לעבוד, אני לא מרגיש שאני אצלו דרגה ב' או ג', אלא הוא לפעמים מרגיש שאני יותר טוב ממנו, ואני
אבל אתה
יותר,
לא חושב שהוא גורם נזק לליכוד שהוא גרם
זה,
היום?
הוא לא תכוון לפגוע בערבים ולא באוכלוסייה הלא יהודית בישראל, אנחנו במדינה דמוקרטית, במפלגה דמוקרטית, אנחנו יש לנו בחירות פנימיות במפלגה, אם יהיו בחירות נלך לברימריז, אין לנו בעיה עם זה, אבל אם הוא אמר, אז לא, 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 לא נוריד את הראש לבן אדם, בן אדם אמר, אז מה, זה שהוא לא רוצה את רעם בקואליציה של 61, אני תומך בו.
הוא כן רוצה.
אני אומר לך, אני תומך בזה, ואני אומר לך, אנחנו לא ניהלנו מסע ומתן עם רעם, ולא עם עבאס מנסור שיהיו שותפים של 61, זה פולשיט כלם פאדי, הוא רצו אותו במתכונת אחרת, והוא עכשיו מנסה עם הלשון שלו, שהוא מכיר במדינה היהודית של העם היהודי, ופה ושם, די עם הסיסמות על אלו שמענו, בתכלס, הטרור דוהר בכפרים, בערים שלנו, הבעיות שיש לנו בחברה הערבית לא בתארי כלום. מה נתנו לו הממשלה הזו? נייר, הם קצת כיתוב.
חבר כנסת מולה, הממשלה הזו, בוא אני מזכיר לך מתי, מי איבד פה את המשילות לאורך 12 שנה, איפה היו הפרעות, אבל לא ניכנס לזה. דודי אמסלם דיבר גם על היהודים. רגע, שנייה. דודי אמסלם בטקסט שהשמענו, דיבר גם על היהודים, על יהודים לא יסכימו. עכשיו נדמה לי שגם אתה לא כל כך יהודי, כאילו איך אפשר להבדיל עכשיו? אתה גם חושב שמנסור עבאס הוא אנטישמי? אני מזכיר לך שהוא שמי בעצמו.
אני כדרוזי, יש לי אמונה בדרוזית שלי, יש לי את, את, את החברה שלי, אבל אני לא רואה את עצמי שונה מהיהודי, כי אני ויהודי זה אחד, דרוזי ויהודי זה אחד. אני לא, אתה לא יכול לשבת לחברה הערבית, ואני גאה בחברה הערבית, ואני אוהב את החברה הערבית, ואגב, 90% מהחברה הערבית רוצים לחיות איתך ואיתי ביחד, ואין להם שום בעיה מדינת ישראל,
90%
אבל יש לך את האלו הנציגים שלהם, שבגושי יש להם את ה-140,000 קולות, ובאים כאילו הם נציגי החברה הערבית. הם לא נציגי החברה הערבית. הם בכלל לא. הם קומץ מהחברה הערבית. אל תגיד שהם נציגי החברה הערבית. לא. יש הבדל בין שאתה בא אומר, אני נציג של הדרוזים בליכוד, של המותים בליכוד, כן. וגם אני לא קיבלתי את מחש את כל האוכלוסייה הערבית וכל האוכלוסייה הדרוזית. אבל ברגע שאתה נבחר, אתה צריך לשבת, ואתה יושב במדינה שלך, שאתה מקבל ממנה כתבה, ואתה חבר כנסת, ואתה מקבל מזכורת, והילדים שלך לומדים, והילדים שלך עובדים.
נו, אז מה לא בסדר? הבן אדם אפילו אמר שישראל היא מדינה יהודית, מה הוא עשה לך רע?
אתה לא נמצא בעזה שתגיד אני בעזה, ואתה לא תגיד, תלך לאן שבא לך, אתה גר במדינת ישראל, חי פה, צריך לקבל את הטוב והרע שלה, את החוקים שלה, אתה חייב לקבל.
זה בדיוק מה שמנסור עבאס עשה, פאטי מולה, אתה מתלהב מאוד.
זה בשביל לקבל עוד כמה גרושים וכמה אגורות, זה לא עלינו, לא עובד.
אז מה נתניהו עשה איתו 4 פעמים רצופות בבלפור? ולמה שכנעו את כל הרבנים, כולל רבני ימין, כולל רבני ימין להכשיר ממשלה עם מנסור עבאס? אתה כאילו משחק בנדמה לך.
אני ישבתי איתו שהוא ביקש את 1.5 מיליארד כסף לתוכנית המיגור של חברה ערבית, ולקחתי את החומר והלכתי למשרד ראש הממשלה שהייתי סגן שר. זה לא אומר שאני רוצה אותו שותף איתי בקואליציה או בממשלה. אני פעלתי והביאו לו את זה. אחר כך הוא קיבל יושב ראש ועדה למיגור החברה הערבית בכנסת שביבי היה ראש הממשלה. לא שאנחנו לא נתנו, וגם תקציבים שקיבלו בזמנו של נתניהו, 15 מיליארד שקל. זה לא אומר שאנחנו איתם שותפים, אבל אתה לא יכול לאכול מהצלחת ולרוק בה יום ולילה, ובסוף
תגיד... טוב, לא הבנתי עוד איפה לירוק. אריה, כן.
חבר הכנסת מולה, תגיד, מה עמדתכם ביחס לחוק להגבלת קדנציות של ראש הממשלה? לא חוק הנאשם, אלא להגביל ל-8 שנים קדנציה של ראש ממשלה. וגם כן, מהכנסת הבאה, לא מעכשיו.
הממשלה הזו, אנחנו רואים אותה איך היא מתנהגת. כל יום אנחנו לימדים דבר חדש, מחברת הפחדנים האלו שמנהלים את המדינה, שאם בקלפיות או בקלפיים לא יכולים לנצח את ביבי. אז יום, ביבי גנב, ביבי ככה, ביבי ככה. בואו תכלס, תהיו מנהיגים. תחליטו, לא חיזקתי מעמד שנה. 7 מפלגות, 8 מפלגות, כל אחד ראש וכל אחד חושב את עצמו עם 6 מנדטים שהתחילו, והיום עם 4 מנדטים, וביבי עם 30 מנדטים, 29, אף אחד לא יודע, לא שמאלה.
בסדר, הם נפלו, מה עמדתכם ביחס לחוק?
עמדתנו, אנחנו לא מקבלים שום הצעה של הממשלה הזו. אנחנו נעלה לשלטון, נחזור לשלטון, נפזר להם את כל מה שהביאו לנו רע בשנה הזו, 36 שרים, 22 נורווגי, 2.5 מיליון שקל כספים קואליציוניים.
אין 36 שרים, אתה התבלבלת עם הממשלה שלכם, עם ממשלת הרוטציה. תגיד רגע, אני מבין שאתם, במקום לבטל את כל ההחלטות הרעות כשתעלו, אתם כבר עכשיו מונעים, ממשיכים למנוע את השלום הפיצוי לאומיקרון לעצמאים, ממשיכים למנוע את העברת חוק המטרו. מה זה אדוני? אני אתן לך רק עובדות, חבר כנסת מולה, רק עובדות.
אנחנו שילמנו מענקים, אתה לא מסתובב ברחוב, אני מסתובב ברחוב.
לא קשור לרחוב, המענקים תקועים כי אתם לא מעבירים את זה. כרגע, מענקי האומיקרון על ינואר פברואר לעצמאים תקועים כי אתם לא מעבירים אותם, את המטרו אתם לא מעבירים.
יש להם 61, כולל עבאס מסור, מה עושים איתנו? הם בהם בעצמם, אין להם. אתה מפיל את התיק
עליי? אתם אופוזיציה לעם ישראל, אתם לא אופוזיציה לממשלה. הממשלה כבר נפלה. אם כבר לא מדברים, חבר הכנסת מולה, למה אתם עכשיו מעכבים את הבחירות? אתם מעכבים בכל הכוח. כן, כן, תתעדכן, כנס לאתרים. הקואליציה רוצה לפזר את הכנסת מחר, והאופוזיציה מחזיקה את זה בכוח, עם ניר אורבך ואילת שקד. תנסה רגע להקשיב לשאלה, להירגע ולענות לה. אתם כרגע, מרוב שאתם רוצים בחירות, לא הולכים לבחירות ומעכבים את זה. למה?
אנחנו לא מעכבים שום דבר. יש להם קואליציה של 61, תסתדרו בלעדינו, מה הם רוצים איתנו? רוצים פטימו להצביע להם כל פעם? הצבעתם בחוק החשמל. מה עשו עם חוק החשמל? הצבעתם בעוד חוקים אחרים. מה הם עשו? כלום. שום דבר. יש להם קואליציה של 61, כולל עבאס מנסור, שילכו לסדר עם רידה רינאוי, שנתנו לה את הכסף והפתוח לה
שרחי והפתוח לה שהעצמאים ימשיכו לסבול אותו. אומר, חכו
לא,
עד שאתה... זה
לא,
בדיוק
לא,
מה תמיד. שאתה אומר, אנחנו, בדיוק.
בזמננו העצמאים הרוויחו, בזמננו כל אזרח במדינת ישראל קיבל
בזמנכם, זה לא עכשיו, חבר הכנסת מולה. הממשלה מתפרקת, זה כבר עובדה. כשאמרתם אני רוצה להפיל... מצוין, אז לפחות תעבירו את החוק הזה למען השם. תשמע את עצמך, תמיד מגבור לעצמך מראה.
שנהיה עוד חודשיים, קצת סבלנות, לא יקרה שום דבר.
לי לא מגיע פיצוי, לי יש סבלנות.
לך תגיד לי נפתלי בנט שהיום הוא מעביר את השרביט לאדון לפיד.
זה לא עוד חודשיים, הבחירות עד שתוקם ממשלה, אם תוקם, זה לפחות חצי שנה, אבל סבבה, הכל כשר. חבר הכנסת פטין מולה, תגיד רגע לסיום. ראינו שהערכת את בני הזוג חני ואיציק זרקה, וכולם ישנו אצלך בלשכה למרות שזה אסור בכנסת בשבוע שעבר.
אני לא הייתי מתייחס לדבר כזה, היה בעבר.
מה בעבר? שבוע שעבר?
שאלת אותי, תן לעלות לך. יש לי לשכה בכנסת בטוחה, הדלת בטוחה בפני כל אזרח, יכול להגיע מתי שהוא רוצה, לקבל את הבקלאו, את הבורמה ואת החיבוק.
ולהשן.
זה מה שאני יכול... לא, שלפעמים מדי פעם קורה, אבל אני אומר לך, אני יש לי לשכה בית פרטי שם, אני עושה את העבודה שלי בהתאם וכראוי.
אריה ואני יכולים לבוא גם?
ברוך הבא, מתי שתרצה, בכיף תמצא את השיחה, חמת, קפה.
אריה, אתה יכול להביא את המקטרת.
אני יכול להביא, כן.
חבר הכנסת פטין מולה, תודה.
תודה רבה.
גם לך להתראות, ביי ביי.
פרסומת אחת. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מפלגת העבודה, שלום.
שלום לך. ערב
טוב. טוב, אני אין לי כוח, לא יכול להגיד יותר את שם דודי אמסלם, אני מצטער. אמורה, תעדכני יותר.
למה דודי אמסלם צריך לעניין אותה?
לא, בכל זאת, אתה יודע, בשביל למנף את האירוע. מאופוזיציה, קואליציה. יש מחר או אין מחר פיזור הכנסת? כי אני מבין שהאופוזיציה שאמורה לפזר את הכנסת עושה עכשיו מאמץ אדיר. הדיווחים זה שניר אורבך גויז והילד שקד וגפני לדחות את הפיזור. איפה זה עומד לדעתך?
אני חושבת שאני מעודכנת בדיוק כמוכם בסוגיות האלה, אם מחר הכנסת מתפזרת או לא. אני מאוד מקווה שאנחנו כן נצליח לפזר אותה. אני חושבת שאנחנו הולכות לקראת בחירות, וצריך לעשות את זה מסודר, ויאללה. לא צריך למתוח את האירוע הזה, ולמתוח את העצבים של האנשים.
גם את חושבת ששנה היה כבר יותר מדי?
לא, אני חושבת שהשנה הזאת...
אז למה את ססה לפזר את העניין?
מה זה ססה לפזר את העניין?
זה מה שאמרת, יאללה להתפזר, נו.
יאללה להתפזר, כי אנחנו הצבענו בתרומת על פיזור הכנסת שבוע שעבר, ואנחנו כולנו ערוכים לסיפור הזה מחר.
אבל למה הצבעתם בתרומת? אם זה היה כל כך טוב, שמעתי שהממשלה הזאת הייתה הכי טובה מאז כורש מלך פרס. למה אתם רוצים לפזר?
טוב, אתה לא מתמם, נכון? מה זאת אומרת?
אני מתמם? בחיים שלי לא התממתי, תמיד התכוונתי לראות בין העיניים.
טוב, בואו נתקדם מהשיחה הזאת, למה
הסבטתם, למה הסבטתם. אני אגלה לך סוד, הם לא פיזרו, זה נכפה עליהם, הפילו אותם, אבל הם זורמים עם זה, הבעיה שאלה שהפילו עכשיו מתחלטים.
לא הפילו אותם, עוד לא הפילו אותם. בנט החליט לפזר את הכנסת.
נכון, כי הוא הבין, הוא לא רצה להמשיך להישאר בין ערובה של כל העולם ואחותו, מה הבעיה? בסדר. אתה כועס עליהם שרוצים להתפזר? לא הבנתי.
לא, אני בכלל לא כועס עליהם שרוצים להתפזר. אני כועס עליהם. Okay, תשמע, אנחנו... יש להם קואליציה שלא הצליחה להשיג רוב לחוקים מרכזיים. אז במקום לבוא ולהגיד, רבותיי, נכשלנו. הם באים לספר כמה הם היו טובים כל הזמן.
מה הקשר? הם הצביעו בעד פיזור הכנסת, הם חושבים שהם היו טובים, אגב, גם אני חושב שהם היו טובים, אתה חושב שהם היו גרועים, כל המחשבות האלה לגיטימיות, ואין לי מושג למה היינו צריכים עד עכשיו את כל הזמן הזה לבזבז על הוואקום הזה. כל ממשלה, אגב, נותן לך רמז שמתפזרת, היא פתוחה שהייתה טובה. אפשר להתווכח על זה. ואנחנו מבינים שאת לא יודעת כמונו אם זה יקרה מחר או לא, זה מוזר. לא מבחינתך, מבחינת האופוזיציה שפתאום מעכבת את הפיזור. ואני רוצה לשאול אותך לגבי המאמץ האחרון להעביר חוק שיקל על אנשים סיעודיים להישאר עם העובדים הזרים. אני מכיר את זה מקרוב. זה מאמץ שקשור לעשרות אלפי משפחות, אנשים שישארו בלי המטפל או המטפלת, לאבא החולה מאוד או הדמנטי מאוד וכולי וכולי, זה קטסטרופה. גם את זה מעכבים?
לא, אנחנו לא מעכבים את זה ולא מעכבות את זה. זה אחד הסוגיות שהייתי, עבדתי עליהם כל כך קשה בשנה הזאת כי יושבת ראש הוועדה לעובדות ועובדים זרים. אני העליתי הצעת חוק שאושרה בטרומית. מעבר לזה, אני שבוע שעבר הוצאתי הודעה לרשות האוכלוסין, אם הכנסת הזאת מתפזרת, אני לא רוצה להשאיר את האנשים המסכנים האלה מאחורה, שהמשיכו כל היום להתחנן, וביקשתי מהם שיעריכו את תקופת ההתארגנות. תקופת ההתארגנות הייתה אמורה להסתיים בסוף יוני, וביקשתי בעצם להעריך את תקופת ההתארגנות, והעובד הזר שנמצא אצל המטופל שלו, אם זה מטופל שהוא מעל גיל 90, או מטופל שהוא בעצם סיעודי קשה, או כל מטופל שהוא צריך מישהו שיסעד אותו בכבוד, צריך למשוך את זה, והרשות האוכלוסין והשרה שקד נעתרה לבקשתי, והיא עריכה את תקופת ההתארגנות עד סוף השנה הזאת.
אני שמח לשמוע, יש לי רק שאלה, יש לי שאלה אחת ביחס לכללי התנהגות בכנסת על סף פיזור. מקובל שכנסת כזאת מתנהלת, חקיקה היא רק על פי הסכמה של כל חברי ועדת ההסכמות, שזה נציג הקואליציה, נציג האופוזיציה ויושב ראש הכנסת.
אדוני, אני לא מדברת על חקיקה.
רגע, אני שואל על חקיקה לפיזור הכנסת. יש חוקים חשובים שנמצאים בקנה, שיכול להיות שאפשר להסכים איתם מאופוזיציה, אבל הקואליציה היום אמרה שהיא בשום אופן לא תיתן זכות וטו לאופוזיציה. אבל ועדת ההסכמות בנויה על זכות וטו של כל אחד מהמשתתפים.
אבל אדוני, אני לא מצליחה כל כך להבין לאן אתה חותר.
אני רוצה להגיד שכשאתם אומרים שהכנסת לא, שהאופוזיציה לא רוצה לפזר את הכנסת, זה כי היא מתנה את העניין בזכות וטו על חקיקה.
אתה יודע מה, אני חייבת להגיד לך דבר אחד פשוט. לא מעניין אותי מה האופוזיציה מדברת, ולא מעניין אותי מה היא רוצה, בטח לא היום. הזמן של, של, של הכנסת ושל האופוזיציה והקואליציה, אנחנו יכולים לדבר שלוש שעות קודם, ואנחנו נגיע למליאה ודברים נשקלים אחרת, מגיעים להסכמה. אני, מה שמעניין אותי, שאני צריכה לעבוד עד הדקה 90.999 לטובת האזרחים האזרחיות של מדינת ישראל. זה מה שמעניין אותי. אני מחר מקיים את דיון בוועדה על העניין הסיעודי, על מטפלים, על עובדים זרים שישארו בארץ. אם אנחנו נמצאים כרגע בתקופה לא ברורה, תקופה לא ידועה, אני לא רוצה להסיר אחריות, ואני רוצה להמשיך להתעקש על אנשים שצריכים
חברת הכנסת מרנה. אני רוצה לקטוע את זה, כי אני מסכים עם כל מילה, ואני אומר, כי אני מטפל בהרבה מקרים עכשיו בנושא הסיעודי, ומאוד שמחת אותי כשאמרת לי שכנראה מעריכים עד סוף השנה.
לא, כנראה זה קורה.
השאלה היא מה קורה עם למשל התמיכה בעצמאים עם האומיקרון, שאנשים שכבר שנה מחכים לכסף, ועוד אין כסף. האם יש סיכוי?
לכן שאלתי מה ששאלתי, מדוע הקואליציה מטילה וטו על ועדת ההסכמות, שתמיד הייתה בכל כנסת מעבר, בכל ממשלת מעבר.
אין לו כל כך מושג על איזה ועדה אתה מדבר, הרי הם אפילו את ועדות הכנסת לא הקימו.
ככה מחוקקים בכנסת מעבר, אז בוא נלמד לך משהו.
אבל מדובר בפיצוי לאזרחים, נו, באמת.
אבל צריך לחוקק את זה.
תחוקקו את זה, נו.
אבל אני יכולה להגיד לכם, זה משפט קטן שיכול אולי להגיד.
כן, שאולי ננסה גם להבין.
כל הסוגיה הזאת של מטילים וטו היום, ואתמול ולפני שעה ולפני שעתיים, תאמינו לי שזה לא רלוונטי. באמת שזה לא רלוונטי. המשחקי אגו וכופפי ידיים.
אז מי שמתאמן פה זה לא אני, זה את. משום שאת יודעת איך מחוקקים בכנסת מעבר וצריך הסכמות. וכשהקואליציה אומרת אין הסכמות, אין חקיקה.
אגב, עוד אין כנסת מעבר.
אבל אני מסבירה לך.
אתה יודע שעוד אין, הם אפילו מעכבים את זה. כשתהיה כנסת מעבר, אנחנו נדבר. הם תוקעים את האומיקרון כבר חודשיים עם 360 הסתייגויות. למה לעשות את המלחמה בממשלה על הגב של העצמאים שסבלו? למה? מה זה קשור עכשיו לוועדת הסכמות וכל הבירוקרטיה הזאת?
שאלת את זה גם על תקנות איוש, וראית שזה הפיל את הממשלה, ותפקידה של קואליציה זה, של אופוזיציה,
תקנות איוש זה אירוע שנוי במחלוקת. יש הרבה אנשים שלא, שמתנגדים תקנות איוש, לעומת זאת, פיצוי העצמאים לאומיקרון לא.
אף אחד לא מתנגד, נכון.
נכון, יפה. וזה נהדר שאנחנו מראיינים את אבתיסאן מראענה גם על הדרך.
תודה רבה, אני שמחה להיות איתכם, אבל אני חייבת לציין שבואו תעזבו את כל הבלגן שקורה עכשיו בכותרות וברעיונות, מי מטיל וטו ומי רוצה מה וזה. אנחנו נגיע למחר, נבין אם באמת הכנסת מתפזרת, וכל העניין ההוא מטיל וטו והוא מטיל וטו, תאמינו לי, הדברים משתנים כל רגע נתון, בכל שנייה. זמן כנסת זה זמן שהוא פשוט לא דומה לשום דבר שאתם מכירים ומכירות, אז אני אומרת, תעזרו בסבלנות, לא צריך לזרוע יותר כאוס ובלגן ושיסוע. מה שצריך לעבור, אני מאוד מקווה שבאמת נוכל להעביר את הדברים החשובים, כמו הפיצויים לאומיקרון, ודברים אחרים גם לא פחות חשובים.
חוק המטרו ועוד כל מיני דברים, יש הרבה דברים.
מחלות נדירות ודברים מטורפים שאנשים מתמודדים איתם ביום-יום, ואל תלכו כל הזמן רק על הסיפור הזה של המאבקים בקואליציה ואופוזיציה. בסופו של דבר, מי שבאמת אכפת לו מהאזרחים של מדינת ישראל, זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא יעשה, והוא יצביע ויעשה את הכל בשביל...
שאלה אחרונה, חברת הכנסת מראענה, את תתמכי בייחוד עבודה מרץ לאור הנתונים שמצטברים שמרץ עלולה לשלם את מחיר חברתך רינאוי זועבי ולהישאר מחוץ לכנסת?
אני מבחינתי מאוד מקווה שהגוש של השמאל מרכז ילך ויגדל. אני חושבת שזאת ההזדמנות שלנו, אולי האחרונה, על מנת באמת שהבייס הזה יהיה גדול יותר, משפיע יותר, תהיה חלופה לממשלה, אולי תקום, אני מקווה שלא, של ביביזם קשה וגזען ואלים כלפי כל המיעוטים. אני מאוד מקווה שאנחנו נגדל ומרץ לא תצטרך את העבודה, ושתי המפלגות האחיות האלה יגדלו ביחד ויגדילו את הבייס שלהם.
ביחד אבל לא ביחד.
כלומר, אתם לא רוצים אותם.
כל איחוד. אני, זאת החלטה של יושבת ראש המפלגה, שאמרה באופן ברור, איחוד עם מרץ לא יקרה. אני מאוד מאחלת למרץ שיצאו מהסיפור הכל כך קשה ומורכב שהיה להם, יתאוששו, ואנחנו נצמח ביחד, וכל אחד תעשה את המסע שלה. כל
חברת
מפלגה.
הכנסת אבתיסאן מראענה, מפלגת העבודה, תודה.
תודה רבה.
נגיד שלום למוטי קרפל, איש מקור ראשון. שלום מוטי.
שלום, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, אריה.
תחושות? כמי שנמצא בהארדקור בייס של הציונות הדתית, של נפתלי בנט, ותומך ותמך בהקמת הממשלה הזו, הגיע לסוף דרכה, שנה אחת בלבד, היה טוב, היה רע, היה טוב שהיה. מה אתה אומר?
תראה, זה היה צפוי שזה לא יימשך יותר מדי זמן. זה היה ברור שזה משהו זמני, וכפוף לאילוצים זמניים, שלושה אילוצים לפחות. ולכן זה לא הפתעה, בעיקר מאז שעידית סילמן פרשה ממינה, זה היה ברור שזה שאלה של זמן. אם השאלה היא האם ראוי היה לעשות את זה, התשובה שלי היא ראוי היה לעשות את זה. ואני חושב שאת הקו הזה שנפתלי בנט הוביל את הציונות הדתית, צריך להמשיך. האם הוא ימשיך? האם ימינה תמשיך אותו? האם בכלל ימינה תמשיך? האם יהיה עוד ימינה? זה אני לא יודע. ובימים הקרובים נדע שאם יש בכלל ימינה, ואם כן, לאיזה כיוון היא פונה. אם היא הולכת להיות עוד איזה מפלגת לוויין של הליכוד, אז אותי לפחות זה לא מעניין. אם היא הולכת למלות את התפקיד שלדעתי הוא התפקיד של הציונות הדתית, ליצור איזשהו מכנה משותף חדש בחברה הישראלית סביב הזהות היהודית, ולהפסיק את המחשבה שאנחנו בימין ננצח את השמאל, עוד פעם ננצח את השמאל ועוד פעם ננצח את השמאל, ומכאן תבוא ישועה. אז לדעתי פה ארבע מערכות בחירות לא הספיקו, וכנראה גם חמישית. מקווה שנלמד את הלקח.
עכשיו, בנט רץ בכל מערכות הבחירות שלו כימין אידיאולוגי. כן. ואתמול הוא אומר, לא טוב להקים ממשלת ימין על מלא.
נכון.
כלומר, אנחנו צריכים שמאל בממשלה, כדי שלא נוכל לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אז איפה האידיאולוגיה?
לא, 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 תראה. אני גם מאמין אידיאולוגי, אני בעמדות האידיאולוגיות בדיוק כמוך, ממש, אחד הקרובים אליך הבא...
הייתי עושה דרבי מי יותר ימני ביניכם, כשאם איזה יום יהיה לנו זמן פשוט, כן, תמשיך.
לא, אבל זה דרבי שהחלוץ המרכזי לא רוצה להבקיע.
רגע, תשמע, אלדד.
שאלה מצוינת שאלת אותו, בוא נשמע
את הרבי. לא שמעתי את השאלה האחרונה, אבל... שתבין, אלדד, אני ימין בדיוק כמוך. אבל המחשבה שאנחנו נכפה את העמדות שלנו על הפה ועל חמתו של חצי מהעם, ופריחה. המסקנה מארבע מערכות בחירות שבהם לא הייתה הכרעה, ששום צד לא יכריע את השני ולא ייקח אותו בכוח לעמדות שלו. העמדות שלי בדיוק כמוך. אבל יש משהו יותר חשוב.
אבל אם נתניהו נעלם מהזירה, ואתה יכול להרכיב ממשלה עם 70 מפלגות סו קול ימין, לכאורה ימין.
אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך מה רע בזה. כל המחשבה הזאת שיש פה 70 ימין, היא מחשבה מוטעת. כלומר, יש 70 ימין, אבל הציר ימין-שמאל, הוא רק הציר, רק אחד הצירים של החברה הישראלית, של השסעים בחברה הישראלית, והוא רובו ככולו נפטר. זה לא רק 70, אתה רואה שאפילו גנץ בוודאי, וגם יאיר לפיד לא הולכים להקים מדינה פלסטינאית, משום שעברנו את אוסלו ועברנו את ההתנתקות, וגם מי שחושב תיאורטית שזה הפתרון, אין לו ימי לעשות את זה, ויודע שכרגע זה חלום באספמיה. ולכן לבוא כל הזמן ולהגיד 70 ימין 70 ימין, זה לא מועיל שום דבר. יש עוד שני שסעים מרכזיים, שזה דתיים וחילונים, ויש עוד שסע שזה ספרדים ואשכנזים, או מזרחיים ואשכנזים. גם אלה כרגע הם פרנסה לפוליטיקאים. גם הם כבר נפטרו. ולבוא לדבר על ימין ו-70 ימין, זה לא רציני, זה לא במקרה לא עובד ככה בשטח. אתה יכול לצעוק עד מחר ש-70 ימין.
מוטי קרפל, אני יכול להמשיך לשמוע את השיחה בין שניכם הרבה זמן, כי זה מאוד מעניין אותי, אבל אנחנו חייבים להתקדם, והבנתי את ההבדל בינך לבין אריה עכשיו, אני אגיד לכם אותו בחצי שורה, אריה עוד מפחד מאוסלו ג' ואתה כבר לא, אני אגב מסכים יותר איתך, אבל לא משנה, אני רוצה לשאול אותך לסיום.
כן.
יש עכשיו דיבור שהילד שקד תקבל את ימינה, והיא במקביל מנסה לדחות ככל האפשר את פיזור הכנסת כדי להקים ממשלה חלופית בראשות נתניהו בכנסת הזו, ויגידו המגידים או האומרים שזה רוב רצונם של מצביעי ימינה. אגב, זה גם כנראה נכון, מה אתה אומר? מצביעי ימינה המקוריים, לא הנוכחיים, אני מתכוון.
כן, יכול להיות שזה, לא יודע אם רוב, אבל לפחות חצי בוודאי.
חלק, כן,
חלק גדול, חלק משמעותי, כן. אם אתה שואל אותי מה אני רוצה, אני לא חושב שזה מוביל לאיזשהו מקום. אני גם לא בטוח שאם תהיה בחירות, אז ימינה כזאת תעבור את אחוז החסימה. כמו שאמרתי, אני חושב שהגיע הזמן להפסיק לנסות לנצח את השמאל. יש פה חצי עם שהולך איתנו לצבא, הולך איתנו למילואים. המדינה חשובה לו, הארץ חשובה לו, הציונות חשובה לו. ואנחנו צריכים להתאחד יחד סביב מכנה משותף חדש, כי עוד נכונו לנו הרבה עלילות במדינה הזאת, ואם לא נהיה ביחד, אז שום דבר לא יצא לפה, לא של הימין ולא של השמאל.
במשיחה הבאה נדבר על המכנה המשותף החדש, עשית לי קצת אופטימיות, מוטי קרפל, תודה.
כן, דווקא עם אריה אלדד אני אסכים על המכנה המשותף.
ברור, אתם תשאירו אותי מחוץ לגדר, אני מכיר את שניכם, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה,
נתראות. מיכל קדוש, תעשה דיווחי תנועה, פרסומות מרזו.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
10,000 נדבקים ביום, הצעתה מתכנס השבוע לדון בחיסוני תינוקות, אבל תעזבו קורונה, עכשיו בחירות.
שגריר אוקראינה כועס על הממשלה שמתירה לרוסים להיכנס ארצה, מהם לבטל את הפטור מויזה לישראלים. לא הבנתי, אנחנו צריכים לגרש את הרוסים עכשיו?
רשות המיסים מסרבת לפצות את עיריית אום אל-פחם על הנזקים בפרעות שומר חומות. הם עשו זאת לעצמם, שכוח.
ליברמן אומר לא נשב עם נתניהו בשום אופן ולא עם החרדים, ואלי אבידר כבר לא איתנו. אם נתעלם מאלי אבידר, בשתי ההבטחות הראשונות הוא עמד.
ערן זהבי חתם במכבי תל אביב. טוב, זה יהיה בספורט אחרינו.
אבל למה ככה? גנץ, לפי פרסומים, מציע לסער ריצה משותפת בבחירות. לא ידוע מה סער ענה.
ביידן צולם מחזיק כרטיס שאומר לו לשבת בכיסא שלו ולהגיד שלום. ירחם השם מה כתוב בכרטיס ההפעלה של הנשק הגרעיני ואיך הוא מבדיל ביניהם.
שקד אומרת שאם בנט לא ירוץ, היא תרוץ בבחירות בראשות ימינה. לאן הם כולם רצים?
ביוזמת ארצות הברית תפגשו בשארם א-שייח בכירי צבאות ישראל, מצרים, האמירויות, סעודיה, קטר, בחרן וירדן לדון באיום הכתב"מי מאיראן. זה מעניין מאוד.
בעומק 7,000 מטר התגלתה ספינת מלחמה אמריקאית שטבעה לפני 78 שנים בקרב עם היפנים. בין השברים יצא מלאך יפני ושאל אם עוד יש מלחמה. ברוך יקרא שלום.
שלום לך, ערב טוב.
פרשן משפטי חדשות 13, אנחנו מעלים אותך היום לא לשגרה רגילה, המשפט ההוא והמשפט ההיא, אלא לפרסום שלך בנושא הפסיקת ההפלות הדרמטית מאוד של העליון בארצות הברית, וזה גרם לך בעצם לכתוב שזה מדגים עד כמה שיטת בחירת השופטים לעליון אצלנו, עם כל הביקורת וגם השינויים שהיא עברה לאחרונה, עדיפה בהרבה, תסביר.
לגמרי, תראה, בית המשפט העליון האמריקאי, המינויים בו עובדים, כל הזמן יש כאלה שככה מסתכלים אליו ואומרים, בואו נשנה, בואו נהיה כמו אמריקאים וכו'. תראו מה קורה שם, יש שם למעשה 9 שופטים, שמי שלמנה אותם זה הנשיא המכהן, כאשר למעשה כל שופט שמתמנה הוא מה שנקרא זה משרה לכל החיים, או שיש איזושהי התנהגות לא טובה שמזהים אצלו, וזה אומר שלמעשה אנשים נשארים שם לקדנציות אינסופיות. רק תראה את רות ביידר גינזבורג שנשארה שם עד גיל 87 משום שהיא לא רצתה לפנות את מקומה, משום שהיא חששה ממינוי רפובליקאי, ובסוף היא תסתסה כי חודשיים לפני סיום הקדנציה של של טראמפ היא נפטרה, ואז הגיע עוד שופט רפובליקאי, מה שאומר שיש למעשה היום שליש מהשופטים הם של טראמפ ושישה מהשופטים הם רפובליקאים. יש שם שופט מג'ורג' בוש האבא, 31 שנה הוא כבר שופט, הוא רק בן 74, זאת אומרת, הוא יכול להיות
ילד.
בדיוק. עכשיו תראו.
אני מסכים איתך שהשיטה הזאת של כהונה עד המוות, השיטה שלנו יותר טובה. אבל בכל זאת, השיטה האמריקאית אומרת שנשיא רפובליקאי יבחר שמרני, והדמוקרטי יבחר ליברלי, וזה האיזונים. ככה מתקיימים האיזונים.
אבל אין איזונים. זה בדיוק אין. למה אין איזונים? כי למעשה, כל הפסיקות הן מאוד מאוד צפויות. מאוד צפויות. זאת אומרת, אתה יודע למעשה ב-90% מהמקרים, בנושאים הרגישים אני מדבר, הקלאסיים, אתה יודע מה תהיה הפסיקה לפי רוב רפובליקאי ורוב שמרני. יש דברים שהם פחות חד משמעיים, מה בדיוק המשמעות שלהם בזה.
אבל לפעמים יש רוב דמוקרטי, ליברלי.
אבל אין רוב, אין, תראה, יכול להיות, זה בסדר גמור, אבל תראה, זה לוקח שנים עד שעובר מרוב לרוב, אבל זה לא משנה, גם אם זה רוב דמוקרטי. תראה, הרעיון הוא שהפסיקה כל כך צפויה, הדבר הבא, יש יותר מה קורה אצלנו, כל הזמן משמיצים את הדילים בוועדת בחירת שופטים. עכשיו, בוא לא נדבר על דילים בסגנון אפי נווה, לדילים. דילים, כלומר, פשרות. מה זה דילים? פשרות. כן, הוועדה לבחירת שופטים הישראלית פנויה על פשרות. וזה דבר שהוא בסדר, וזה דבר שהוא נכון. ומאז יש את החוק שאומר שצריכים 7 מתוך 9 חברי הוועדה שיבחרו מועמדים, זה מחייב עוד יותר פשרות. וזה דבר טוב, כי בסוף לא כל...
אז היו פשרות בימי שקד, ולא היו פשרות בימי גדעון סער.
אבל תראה, שקד הצליחה להזיז את בית המשפט העליון ימינה, במובן הזה השמרני, זאת אומרת, אבל התזוזה היא לא, היא לא תזוזה קיצונית, היא תזוזה אבולוציונית, היא תזוזה איטית, וזה גם טוב שסולברג, אתה יכול פתאום לראות אותו בפסק דין אחד, כותב משהו שכביכול לא היית מצפה ממנו, קנה לצ'טיין שהיה ממש יבוא אישי של שקד מחול, כן, אף אחד בישראל לא הכיר את האיש, וכן, הם יותר שמרנים, וכן, בית המשפט העליון...
אז אם אני אנסה, ברוכי, לתרגם אותך לאוזניים לא משפטיות, אני מסכים אגב עם הניתוח שלך, אתה בעצם אומר שהשיטה שלנו, שהיא הרבה יותר מסורבלת ומצריכה את כולם לתת, או לתת את השני שקל שלהם שהושג הדיל, היא הרבה יותר רגיונית משיטה שבה נשיא יכול, אם במקרה באמת מתו 3 שופטים, כל העסק מתהפך בדקה וחצי ל-40 שנה. זה האירוע.
בלי שום היגיון, בלי שום
היגיון. ועוד לא אמרנו שלאצלנו אין את החוקה עם האיזונים והבלמים שלה. בקיצור זה מרתק, וגם ההשלכות של הפסיקה הזאת על מה שקורה
כאן. רגע, אתה יודע, זה גם לא עניין של אקטיביזם, למה? הנה, תראו, אותו בית משפט עליון שכביכול בא ואומר, אז בית המשפט העליון ב-73 לא היה צריך להתערב ברונה גדריד על החוקים, כן, של המדינות, הוא זה שמבטל עכשיו חוק. של בין 100 שנה של מדינת ניו יורק שאומרת שאסור להסתיר, שאסור להחזיק נשק בהיחווה. זאת אומרת, הוא זה שמבטל את החוק, הוא אקטיביסטי לגבי אלה שאיכשהו מונעים...
הכל תלוי בפוזיציה ובאיזה חוק. זה חוק שנקרא concealed weapon. ברוכי, תודה.
תודה, חברים.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור. אז אנחנו נעשה שני דיווחים מהירים לסיום. יואב איטיאל כתב וואלה, שלום.
ערב טוב.
שלום אביב, שלום בן.
אז החשוד ברצח ספיר נחום, כך מגלה רב פקד ביאן מול הראש צוות החקירה, נבדק בפוליגרף ושיקר, ספר.
כן, היום בדיון אחד מעצרו של וואלה חלילה, החשוד ברצח ספיר נחום, זכרונה לברכה, הוא מוסר, רב פקד, ראש הצחם, הוא אומר כך, הוא נשאל שאלה ישירה, אם רצח את ספיר נחום, ענה בשלילה ויצא כדובר שקר. כך, חד וחלק, מוסר ביאן מולה לבית המשפט. כמובן שפוליגרף איננה ראיית תפילה, אבל במהלך הדיון הזה גם מתברר שיש ממש כמעט ראיות. זה עולה כשהסנגור אומר, רגע, החשד לא מתחזק, עונה לו נציג המשטרה, הוא אומר, מה יש פה להתחזק? כבר מלכתחילה אלה היו ראיות לכאורה, וגם השופט אחרי זה אומר, כמעט ראיות לכאורה, ואנחנו הולכים ומתקרבים כנראה, לרגע האמת בו הפרקליטות תגיש כתב אישום. אנחנו יודעים שבתיק הזה כבר יש שני פרקליטים מלווים לתיק הזה, אינדיקציה גם שמתגבש כתב אישום וגם למורכבות התיק. השופט זיאד סלח מעריך את המעצר עד יום חמישי, כיוון שלאחר מכן כבר התבקש אישור היועץ המשפטי לממשלה, זה 30 יום ממעצרו של חלילה, ולאחר מכן אנחנו ממתינים, אולי יום חמישי יצא תובע, אולי עוד השלמות לפרקליטות. בכל אופן, היום גם מתברר בדיון הזה שאין יותר חשד לקשירת קשר, משמע, וגם על זה עונה חד וחלק נציג המשטרה, הוא חושד, המשטרה חושדת, והוא הלך הלילה שהוא הכל ביצע לבד, לא היו לו שותפים לפשע הזה. אנחנו זוכרים שאת אחיו שחררו לפני מספר ימים, אבל גם אין חשוד אחר בתיק הזה, והכל הולך ומתכוונן.
הולכים לכתב אישום.
אפשר לסכם את מה שאמרת במשפט, הוא הלך הלילה, שיקר בפוליגרף, וואלה?
כך כפי שראינו בוואלה, כן. אפשר לסכם את זה. אז אכן כן, ואני אומר לכם, מנגד, רק לציין שמנגד הוא מכחיש מכל הכל, עומד בביטחון רב, היום גלוי פנים, עושה את זה במשולשת לכל הכיוונים,
שהוא יעשה הרבה עצמם שולשת בכלא. יואב איטיאל, תודה רבה לך על שיחה זו.
תודה רבה לכם.
ג'וש בריינר, כתב משטרה הארץ, שלום.
שלום לך.
קראת לזה היום בום, ועדת החקירה הממלכתית לאסון במירון זימנה לעדות את ראש הממשלה לשעבר נתניהו. זה לא היה צפוי, זה כן היה צפוי, תמפה אותנו.
אנחנו אחרי 141 עדים שכבר הופיעו בפני ועדת החקירה הממלכתית לאסון במירון, ובאופן מפתיע עד עכשיו הוועדה לא ראתה לנכון לזמן את נתניהו, עד היום שבו אנחנו מתבשרים שנתניהו בו שלושה שבועות יגיע להעיד בפני חברי הוועדה, בעצם יסיים את שב העדויות בפניהם, וזה אירוע מאוד מאוד דרמטי, כי האירוע הזה יכול לסבך מאוד את נתניהו. צריך להסביר, במהלך כל העדויות שמענו כמה וכמה פעמים, מיידים מאוד מאוד בולטים ומרכזיים על המעורבות של נתניהו, בדחיפת המתווה שלמעשה גרף שצריך לפתוח את ההר לכלל האזרחים ולא להטיל מגבלות כלשהן על ההילולה במירון. היה גם את עוזרו של אריה דרי, גם את דרי עצמו שסיפר איך נתניהו דחף למתווה של הר פתוח, ולמעשה נתניהו יצטרך לראשונה לבוא ולהעיד בפני חברי הוועדה על מה שהוא על המעורבות שלו מאחורי הקלעים של ההילולה, וזה יכול להוביל גם למכתב הזרה כנגד נתניהו בעיצומה של מערכת בחירות ולסבך את נתניהו משפטית פעם נוספת.
אני מבין שצפוי שהוא גם ידבר על תפקודו של אוחנה. על מה אוחנה ידבר? על תפקודו של ראש הממשלה?
אוחנה כבר דיבר.
אבל אפשר להזמין אותו עוד פעם.
תראה, אוחנה כבר העיד וסיפר כמו דרי איך נתניהו היה השנה, בשנה שבה עירה אסון, שנתניהו היה מעורב ביתר סט בהכנות להילולה, וכאמור לקיים מצב שבו אין מגבלות על הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וגם דודי אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, העיד בפני הוועדה וסיפר איך פנה לנתניהו כשהוא היה יושב ראש ועדת הפנים וביקש שמישהו יעשה סדר במחדל של הר מירון.
לצערי נגמר הזמן, אבל זה מאוד מעניין. אורחים ומפיקים אספנו בבשר פלסנר, ג'וש בריינר, תודה.
תודה רבה.
אחראי על השידור איציק אהרון, אורחי הדיגיטל מיכל קדוש, אני רומנו ורון שיין, אחרינו ספורטים קופנר פרימינו. בסוף הוא כן אמר אמסלם.
בסוף הוא אמר אמסלם, מחר אנחנו נמשיך עם אמסלם, כי אמסלם אמר על נתניהו שהוא לא בסדר.
נכון.